לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב יצחק יעקובוביץ', רב המועצה האזורית דרום השרון.
שלום לכולם וברוכים הנמצאים. אני שמח לראותכם לאחר פורים. יהי רצון שהשם יסיס וישמח את כלל ישראל בשמחה וישרה בעזרת השם הצלחות על צבא ההגנה לישראל בעשייה החשובה הזו במיגור הרוע והאויב בכל העולם כולו. השיעור שהיום אנחנו נלמד הוא לעילוי נשמת תושב דרום השרון, ידידי סגן אלוף מידן ישראל, שנהרג במהלכה של מלחמת המצווה הזו. מידן זל בן זוהר וקורין, היה לי קשר אישי קרוב אליו, ואף חיתנתי אותו, והייתי איתו בשמחות של הבריתות של בניו, ואיתו ועם כל משפחתו. ולכן דווקא בפרשה הזו של פרשת הקורבנות, אני מעלה את זכרו עתה, כשלומדים אנחנו דווקא בפרשת צו בספר ויקרא, מה גם שפרשייה זו, אנחנו מצרפים אליה את הקריאה של פרשיית פרה, שהיא השלישית מהפרשיות הנקראות בחודש אדר, פרשת פרה אדומה מצורפת כקריאה נוספת, כך נוהגים תמיד בסמוך לבין פורים לפסח, ופרה אדומה היא חוקה. יש הרבה דברים בחיים שזה חוק, וגם מסירות הנפש של חיילי צבא ההגנה לישראל, ודאי וודאי זה חוק שמוסרים נפשם על קדושת העם, הארץ והמדינה. ממילא, ספר ויקרא, שהוא כותב רבות אודות הקורבנות על האדם, ודאי וודאי, קורבנות של אדם קשים הם מאוד, אך מקומם בגן עדן גבוה, גם גבוה מאוד מאוד, כשהם חיילי צבא ההגנה לישראל, הנופלים על קדושת העם והארץ, ולמען ביטחון מדינת ישראל. אני בטוח בעזרת השם שהדברים הללו, יהיו לעילוי נשמת כל חללי צהל, ודאי וודאי לעילוי נשמתו של אהובי, סגן אלוף מידן ישראל, שבן זוהר וקורין. אני בטוח בעזרת השם שבעל הנחמות, ינחם באבל הכבד את רעייתו היקרה מורן, ואת כל אלמנות צהל ואת כל משפחות צבא ההגנה לישראל. הפרשה פותחת וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדה, על מזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. הפתיחה הזו היא פתיחה קצת מוזרה. בדרך כלל כשהפרשיות פותחות, הן פותחות בוידבר השם אל משה לאמור, עשו כך וכך. אבל כאן הפרשה פותחת בצו את אהרון ואת בניו לאמור. מה זה? צו 8? צו 7? מה העניין הזה כאן? דבר אל פרשתנו, דבר אל בבחינת צו את אהרון ואת בניו, כלומר הוסיפו את המילה צו, ויש כאן יותר מרמז ברור שיש דברים שמעכבים את העשייה. ולכן בחר משה רבנו בציוויו של הקדוש ברוך הוא להשתמש במילה צו שמשמעותה זירוז. זירוז לעשייה, זה לא רק צו להצטרף לצהל, אלא זירוז לעשייה בבית המקדש או במשכן שלנו. מה יכול לעכב ולהפריע בפרשה הזו? אמנם רש"י מתייחס כתשובה אל השאלה הזו. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. כלומר, רש"י לא הסביר מהו החסרון כיס שאליו מתייחס הפסוק, אבל המפרשים האחרים מסבירים שברוב המקומות, יש הנאה לכהנים כשהם מקבלים חלק מהבשר של הקורבן ועוד הנאות קטנות סביב העניין הזה, למרות שהכהנים במצב כלכלי לא אידיאלי, כי הם תמיד נתונים לנתינתם של האחרים. לכן דווקא אצלנו התורה מלמדת אותנו שיכול להיות שאומנם כל אחד ואחד בעבודתו לזכות בחלקו, אבל כאן אצלנו בפרשה עוסקים בתורת העולה, קורבן עולה כולו עולה על המזבח, כולו נשרף לשם, והכהנים אין להם חלק בבשר, שום דבר, אלא רק עבודה עשייה לשמה. זו הסיבה שראתה התורה לנכון לזרז את הכהנים, וממילא זירוז הכהנים במקום שיש חסרון כיס, ייתכן באמת שדווקא בכך אנחנו מבינים יותר את נושא הזה של קורבן העולה יותר מאשר זה המהווה הפתיחה לקורבנות האחרים, מכיוון שקורבן העולה נכתב לפני האחרים, למרות ששאר קורבנות באים לחפר על מעשה עבירה, והעולה באה לחפר רק על הרהור הלב, אז צריכים לדעת שהקורבן שמחפר על עבירה בפועל הוא חשוב לכאורה, הייתי חושב בהרבה מאשר קורבן שמחפר על הרהור הלב. הרהור הלב זה דבר שהוא רע לעצמו, אבל סך הכל לא עשה מעשה. וכשהתורה כבר מפרטת את דיני שאר הקורבנות, לעולם תולה את דינם בדין העולה. והיא אומרת, במקום אשר תשחט את העולה, תשחט את החטאת. וכן במקומות אחרים, במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האישה, את האשם. ובדרך כלל ידוע שאנחנו תמיד מצרפים ותולים את הקטן שנתלה בגדול, כך מביאה הגמרא במסכת תענית. כלומר, התורה הייתה צריכה לתלות את דיני העולה בדיני חטאת ואשם, ולא להפך, כי עולה מדבר על ענייני הרהור הלב. אלא צריכים להבין שהזכות המיוחדת הזו שזכה אהרון הכהן, שהיה כהן גדול, לשרת בבית המקדש, היו הרי מתלוצצים עליו לצעני הדור, הם היו אומרים שלא ייתכן שהאדם שהיה שותף לעוול למעשה העגל, עגל הזהב, שהאנשים שבאו אליו, אותם בני בליעל הללו, שהם הערב רב, והם עשו את העגל לבסוף, אהרון קיבל אותם ורצה לדחות את הזמן, ולכן שיתף איתם פעולה. איך יעלה על הדעת שהוא משרת לפני המזבח, משרת לפני הקדוש ברוך הוא במזבח הקודש? גם אם הוא לא, גם אם לא צריכים להניש אותו שהוא עשה את העגל, כיוון שהם דרשו ולא היה לו ברירה אחרת, ופחד שיהרגו גם אותו כמו שעשו עם חור, עם חור, אז ממילא, אם לא היה נשמע להם, היה נהרג. אבל לבנות את המזבח שלפני העגל, אהרון מתנדב מצד עצמו. וזה מה שאומרת התורה, והיה אהרון ואבן מזבח לפניו. כלומר, העשייה של אהרון הייתה ללא שום כפייה מצד איזה ישראל, מצד מישהו אחר, והיה לו, העשייה הזאת צריכה, איך ייתכן שהוא בא ומצד עצמו, אחרי מעשה כזה, הוא זה שמשמש להיות בבית המקדש כהן גדול. והסדר הזה הוא באמת צריך להבין אותו. כלומר, אחרי שנבנה העגל, וכלל ישראל אמרו, אלה אלוהיך ישראל. כלומר, הערב רב הדליקו את האש הרעה, ועשו את העשייה הרעה, אבל כלל ישראל חלילה אמרו, אלה אלוהיך ישראל, רחמנא ליצלן. אז הערב רב החליטו שהם רוצים לבנות במהרה מזבח לעבודה זרה, מתוך כך יתחילו להקריב עליו קורבנות, שהם ידעו שאם ימתינו עד מחר, הם בעצמם הבינו שישוב משה רבינו בחזרה. מתוך כך, אם ישוב משה בחזרה, ודאי העם לא ישתף איתם פעולה, וכל התוכנית להשתחוות לעגל של הערב רב תתפוצץ. לכן רצו לעשות משהו מהיר, מזבח ולהקריב עליו קורבנות. אהרון הכהן הבין את התחבולה, ולכן הוא הכריז שבואו אני אבנה בעצמי את המזבח לכבוד העגל. אבל אהרון עשה את זה בסלואו, בלאט, ייקח לו זמן, ולכן בני ישראל צריכים להמתין עד למחרת. מתוך כך ניצלו רובם של כלל ישראל מלעבוד עבודה זרה. הוריי ורבותיי, אתם מבינים, נוחת בבוקר, שב משה אל העם. הערב רב מצד עצמם השכימו לפנות בבוקר קודם שובו של משה ובאמת הקטירו לעבודה זרה. זה מה שכתוב, וישכימו ממחרת ויעלו עולות. הערב רב השכימו ממחרת מרוב שהם רצו להיות זריזים לרוע, הם השכימו ועלו עולות. גם כפי שקראנו במגילה, שנאמר לאמן, אם מזרע היהודי מרדכי היהודי, נעשה לו עץ גבוה 50 אמה, ובסוף נעשה, נפח להיות שאמן בעצמו עושה. כלומר, בעל המגילה מביאה לנו, ויעש אמן, שאמן עשה. כשיש רוע, אז קמים כבר עוד מקודם לבוקר, ומיד קמים ראשונים בזריזות וברוע, כדי להציק לעם ישראל. אותו כנל גם פה, כשיש רוע ויש עבודה זרה ויש ערב רב, אז יקמו מחורד ויעלו עולות. כלומר, העם מצד עצמו הוא ניצל בזכותו של אהרון. ומתוך הזכות הזו שזכה לזכות את כלל ישראל אהרון, ודאי שלא לא קשה שום קושייה למה זכה אהרון להקריב על המזבח להשם קורבנות, מכיוון שהוא באמת כל מעלתו, מגמתו ועשייתו הייתה לאור העניין הזה של לכוון את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ולכן הדברים האלה, אנחנו לפי הדברים האלה, אומר הבן איש חי, אנחנו מבינים למה הוא קדם קורבן העולה לפני כל הקורבנות. קורבן העולה הוא בא לחפר על עירור הלב. באה התורה מלמד אותנו, שימו לב, לשים את כל יסוד העניין, גם את המחשבה התאורה של אהרון בזמן בניית המזבח, ולא רק את מעשה ידיו. הקדימו את החשיבה, תבינו שאפילו מחשבה נותן הקדוש ברוך הוא שכר, מחשבה טובה נותן הקדוש ברוך הוא שכר, אפילו שקרה פיקשוש בדרך, אפילו שהערב רב הזדרזו קודם ועשו מה שעשו, נותן הקדוש ברוך הוא מיוחד שכר. ולכן זכה אהרון ובעניו, שהם הכהנים לדורי דורות בעזרת השם, ועד בכלל שנזכה בעזרת השם, שתמיד נראה את הכהנים בעבודתם ולוויים בשירם ומזמרם. וזה הסוד, ולכן, וזה הסוד של ההסבר ליסוד הזה של המיוחדות של דווקא אהרון ודווקא קורבן העולה, שקורבן העולה מובא לעניינים של המחשבה. כלומר, הסדר הזה שהתורה אומרת צו את אהרון ואת בניו, יש כאן באמת חשש מחסרון כיס. חשש מחסרון כיס יש קיים. הכהנים יש להם, לכאורה הייתי חושב שיש להם קושי, שיש להם קשיים של פרנסה והבנה, והתורה מזרזת אותם. על אף כל הקושי של הפרנסה שלכם, והקושי שיש בדברים האחרים, לכל אחד ואחד יש פרנסה, ולכהן לא, ישליך, הכהנים ישליכו ביטחונם בקדוש ברוך הוא, והוא יסייע. וזה מה שאנחנו אומרים, בא רבי שמעון ואומר, צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. היו אומרים בדרך צחות, לפעמים יש לדעת את הדברים שאני מביא כאן, בעניין הזה של יש צו את אהרון, היא העולה כל הלילה. כלומר, לגבי כשהאבא עשיר, אז הדברים שלו נשמעים אצל הבנים בכל עת, תמיד. מה שאין כן, אם האבא אין לו יכולות כלכליות, יש משפחות כאלה שהאבא הוא לא עשיר, אז הוא צריך, אומרים, מפרשים, האבא, אני צריך לקיים חנוך לנער על פי דרכו. כלומר, צריך לחנך מגיל צעיר יותר מאשר האבא עשיר. למה? כי לצערנו הרב, יש דורות שמחפשים, הממון אצלהם הדבר יותר חשוב. אומר, אנחנו מכאן רוצים להביא ראיה בדרך צחוק, חצי צחוק, חצי אמת. אם האדם הוא עני, אז הוא מקיים חנוך לנער, לחנך אותו מקטנות ממש, ואז ממילא גם כי יזקין, הילדים הצאצאים גם כי יזקין לא יסור ממנו. וזה מה שאומרת התורה, צו את אהרון ואת בניו, אומר רש"י מיד, כלומר מיד בעוד הם קטנים תן להם ציוויים, זה שיהיה קיום לדורות. ואם תאמר הרי די היה להזהיר אותם שיגדלו, מדוע צריך זריזות כאן לתת להם כבר הוראות, לחנך אותם כבר בגיל כל כך צעיר? בא רבי שמעון ואומר שצריך הכתוב לזרז במקום שיש חיסרון כיס. כלומר, צריך לזרז ולפעול במקום שאין הרבה כסף עם האב חלילה אני. אנחנו רש"י אומר צו לשון של זירוז מיד ולדורות. רש"י לא אומר רק בתחילת החיים אלא גם בהמשך. כלומר, הסדר הזה שהזירוז צריך להיות תמיד להיות נאורים לעשות עשייה מעשית, לעשות עשייה רוטינית, גם כשהאדם חושב מה הרווח שלי מהעניין הזה כשאני עושה, או ודאי כשזה עולה לי הרבה, או יכול לעלות לי ואין לי הכנסות מהעניין, כשהאדם עושה לשם שמיים, הוא צריך להתחזק בציווי. לפעמים יכולה ליפול חולשה, וקשה לעשות, לשמור את משמרת השם. וזו הנקודה המאוד מחייבת מבחינה חינוכית, עם הרבה חוכמת חיים בין השיטים. אם אנחנו ביסוד הזה, אני רוצה להביא עם כהנים מסכינן בתורת העולה, ואני רוצה לדבר על מה שהתורה אומרת, קח את אהרון ואת בניו איתו. משה רבינו מצטווה, הפעם בדיבור רגיל, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת, ואת שני האלים, ואת סל המצות, ואת כל העדה, כאל אל פתח אוהל מועד. לשם מה לקח את אהרון בתופים ובמחולות? על מצביר השח, על התורה, הוא אומר, קח את הארון, סופי תיבות, חתן. החטא של כך, והטף של עת, והנון של הארון. כלומר, קח את הארון בתופים ובמחולות, בשמחה גדולה, כמו שעושים לחתן. והדבר צריך ביאור. הרי היה כאן שמחה, מה? למה צריך כאן שיהיה כאן שמחה עד כדי תופים ומחולות? אלא צריכים להבין גם כן בשמחת חתן וכלה. שמחת חתן וכלה, הרי הם ניסעים זה לזה, אוהבים זה את זה. מדוע צריך באמת לשמח שיבוא אחרים וישמחו אותם? הרי לא מצינו בשאר המצוות שיש חיוב לשמח עושה עם מצווה. למה דווקא בחתן וכלה משמחים חתן וכלה וזה מצווה וצריכים להצטרף לכך ולרקוד ולהביא דורון וכן על זה הסדר? הרי הזוגיות, בניית זוגיות, חתן וכלה, איש ואישה, כפי שאנחנו יודעים, תכלית הזיווג, להוריד נשמות ולבנות את עם ישראל ולהשרות שכינה כאן בעולם הזה בין בעל לבין אשתו, האוהבים זה את זה. אנחנו יודעים שיש גמרא מפורשת במסכת שבת דף למד עמוד ב שהגמרא אומרת שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, לכן יש חיוב לכל אחד לעזור ולשמח חתן וכלה. ומתוך כך כוחה של השמחה האמיתית, לא עוללות, הכוחה של השמחה האמיתית עולה משתמרת גם כן להמשכם של החיים עם הזוג זוכה שהשכינה נשארת ביניהם. מהטעם הזה באמת חז"ל התירו לנגן בכל כלי שיר וכל מיני שמחה לשמחת חתן וכלה, אפילו שמפני חורבן בית המקדש יש גזרה על מה לנגן, באיזה כלים לנגן ולמעט בכלים וכו', ויש נוהגים בירושלים לא לנגן בשום כלי אלא רק בטוף, ויש מקפידים על זה רק בירושלים העתיקה ולא מחוץ לירושלים העתיקה. כלומר, מה הטעם של כל הדברים שאסרו כדי לזכור את ירושלים? כלומר, מתוך שאדם זוכר את חורבנה של ירושלים, הוא זוכר ורואה גם כן אם ירצה השם בבניינה. באה שמחת חתן וכלה, שאנחנו מצטרפים לסייע להוריד את השכינה למטה, לבנות עוד חורבה הבית מחורבות ירושלים, עוד בית יהודי חדש, אז ממילא הזיווג כשלעצמו מקרב את הגאולה, ולכן לצורך כזה מותר להשתמש גם כן בכלי נגינה ולמצווה לשמח כל אחד ואחד. כשהקימו את המשכן ירדה השכינה למטה. ממילא, כיוון שהשכינה שורה מתוך שמחה, ציווה הקדוש ברוך הוא גם כן בפרשתנו את משה, קח את אהרון ואת בניו כהני השם במה בתופים ובמחולות, כדי לעורר אותם לשמחה, שמתוך ככה שכינה תשרה בעזרת השם, שהשכינה כך שורה. וכמובן האיחולים גם שאני מאחל לכל משפחות המוסרים נפשם על מדינתנו, אלה שנהרגו להם, החיילים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישיב וישרה את השכינה בביתם בשמחות בבניין מושלם, שהקדוש ברוך הוא משרה את השכינה הזו בשמחות בבניין מושלם, ובוודאי עיני כולנו תראינה ותשמחנה, שיהיה בעזרת השם יתרחבו הלבבות בראות את הניצחונות הגדולים של עם ישראל על הארורים מאומות העולם, גם בזכות התפילות וגם בזכות החיילים העושים את מלאכתם בצורה מושלמת. אנחנו מבינים את הסדר הזה שהוא סדר מיוחד בהבנה הזאת של מצד אחד האדם צריך להיות כנוע לפני הקדוש ברוך הוא, ומצד שני הוא גם כן ענב, כנוע וענב, מיישם את כל מה שאנחנו אומרים, מיישם את כל מה שהתורה אומרת. אדם שמיישם את כל מה שהתורה מלמדת הוא האדם הראוי להיות העובד הקדוש ברוך הוא. כשאדם עושה את כל הנסיבות הללו הוא מיישם את מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן בתורה עצמה. ובאמת התורה מלמד אותנו, וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אותה לא תהיה. שואלים הגמרא במסכת מנחות בדף סמך ג' שואלת, מה בין מחבת למרחשת? מה התורה כאן למדת אותנו שני סוגי מנחות, מנחה שבאה במרחשת שהיא מחוסה, ומנחה שבאה במחבת שהיא מגולה, היא ללא מכסה. אז מה ההבדל? אומרת הגמרא במסכת יומא בפיווה ועמוד ב' שאנחנו לומדים מצד אחד איך מתמודדים אדם שיש לו אבונות, שהתורה אומרת, אשרי נשוי פשע, כסוי חטא. לא התורה, אלא התהילים, דוד המלך. מצד שני, כלומר, אנחנו לומדים שראוי שהאדם יסתיר את פשעה ולא יגלה אותם, כל הזמן יגיד, הוא חטאתי בזה, בזה ובזה. מדך גיסה, שלמה המלך עובר ממשלי, מכסה פשעה ולא יצליח. כלומר, אין מסתירים את החטאים, אז איך צריכים להתגנה, איך צריכים באמת להתנהג? דעו לכם, יקיריי, שהגמרא מתרצת. בעבירות שבין אדם לחברו, יש הבדל לבין עבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם לחברו, אין להסתיר אותם. אלא, למה? כדי שאדם יבקש סליחה מהחבר שלו שהוא פגע אותו. אין מה להסתיר כאן. לכן, ממילא, אחד בקש מהשני שפגע בו, ימחול לפוגע. עבירות שבין אדם למקום, זה רק בינו לבין בורו, ואדם יסתיר אותם. לכן נבין גם כן שמנחת המרחשת שיש לה כיסוי, באה לכפר על עבירות שבין אדם למקום, ולכן היא מחוסה. וזה מה שאומרים, אשרי נשוי פשע, כסוי חטא. ומנחת המחוות שבאה מגולה, באה לכפר על העבירות שבין אדם לחברו, שעליהם נאמר מכסה פשעיו לא יצלח. מתוך כך אנחנו מבינים את הסדר, מה שאנחנו אומרים, הנסתרות לה' אלוקינו, ונגלות לנו לבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. הנסתרות מהן? העבירות שראויות להיות נסתרות ולא להתגלות לבריות. מי הם? להשם אלוקנו. והעבירות שבין אדם למקום, עליהם נאמר, אשרי נשוי פשע, כסוי חטא. אבל הנגלות, מהם הנגלות? העבירות שאנחנו כן צריכים לגלות אותן. אנחנו צריכים להיות ערניים, לא להמשיך ולהציק לשני, או להתנצל על העבר. כלומר, העבירות שבין אדם לחברו. כלומר, אם באה התורה מלמדת אותנו בפרשה, בספר הקורבנות, פרשת צו, וגם כן בפרשה הזו של זאת חוקת התורה, שאם האדם עושה את כל דברי התורה הזאת, הוא מקיים את כל דברי התורה, גם את מה שאומר, למדנו בפסוק בתהילים, שמורה מצד אחד על כיסוי העבירות, כיסוי חטא, וגם כשהוא מצד שני פותח את הדברים שמכסה פשעיו לא יצליח. אלו הם דבריו הנפלאים, של הבן יהוידע על הגמרא במסכת מנחות. נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישרה אהבה ושמחה בניין הדעת בין איש לרעהו, בין כל אחד ואחד. שבת שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות לכלל ולפרט.